בנוהג שבעולם היה צריך לעמוד פה כעת אבא הרי נקרא פרת משכבו שאהב את מכון מאיר אהבת נפש, אם אפשר לומר שלאהוב מוסד אוהבים בני אדם, אבל הרב אהב כל אחד ואחד מהתלמידים, כל אחת מהפעולות, את הרב ביגון כמובן, את הצוות, את אהב אותם. אני אומר לכם כבן, אהב אותם אהבת נפש. ותמיד הרב היה מופיע בכנסים של תשובה מאהבה, כי באמת זה היה מחובר אליו בכל נימי נפשו. ו אני אומר את הדברים האלה כדי להבין שאנחנו, כולנו דיינו, כל מי שהיה קשור אל הרב בכל דרך שהיא, צריך להמשיך את הדרך. אנחנו הבנים, כמובן, תפקידנו, ברק הר הדבוע. אבל מכיוון שאנחנו חושבים, ואנחנו חושבים באמת שהרב לא רק היה אבא שלנו, אלא היה אבים של ישראל, כמו השם של הספר, אז כולנו פה יורשים, כולנו פה ממשיכי דרך, כולנו פה צריכים להמשיך במידה מסוימת את הדרך שלו. כל אחד במקום שבו הוא נמצא. וזה לא, זה לא אבלות שאתה אומר, טוב, אני מצטער, אסור לי לשמוע שירים לשלום. ממש לא. אנחנו במהלך השנה, רוצים לומר, שאנחנו כל יום, כולל היום, כולל עכשיו, מכירים יותר ויותר את העוצמה של הרב, עוד סיפורים, עוד דברים, וגם ברור לנו שכל מה שאנחנו יודעים היום זה חלק מסוים, ונדע עוד, נדע עוד, נכיר עוד. ואחד הדברים היותר משמעותיים, שהוא אולי כולל כל הסיפורים, גם אלה שהיו וגם אלה שיהיו, זה צורת הקשר בין הרב לבין, קשה לומר, ריבונו של עולם, אבל כן. אני אסביר את הדברים, אולי טיפה יותר. זה, אבל זה מחייב איזושהי פתיחות מחשבתית מיוחדת, שינוי, שנה זה שינוי, נכון? שינוי זה משהו אחר, זה לא התקדמות קטנה, זה רובד, זה עולים כיתה. זה עולים כיתה בתובנות הרוחניות. אז צריך איזושהי עליית כיתה. מה אני מתכוון? יש גמרא, אני זוכר שלמדתי אותה, לא יודע מתי. עצמה. אני מניח שכמעט כולכם מכירים אותה. גמרא אומרת, מפורסמת מאוד, תחילת מסכת ברכות, מיום שנחרב את המקדש, יש מחיצה של ברזל שמפסקת בין ישראל לאבים שבשמיים. וזה, זאת אומרת שמסתמכת על פסוקים, סקות בענן לך מעבור תפילה. יש מחסום כזה. מחסום שמונע את התפילות מלעלות, כן? גם כזעק והשווע, סתם תפילתי. זה מציאות של, ואולי זה יהיה מצחיק קצת להגיד לכם, אבל כשאני חושב על זה, בדמיון שלי, אז אם יש איזה מחיצת ברזל, בינינו לבין אבינו שבשמיים. אז איך זה נראה? זה מזכיר. ככה הסברתי לילדים שלי, וככה אני מסביר לעצמי, וזה, כמה שזה מצחיק, זה עוזר לתפוס. אפרוח בתוך ביצה. כשהוא בתוך הביצה, עוד לפני שהוא יוצא ככה, כבר יש לו תודעה, והוא כבר מבין, וכבר מרגיש, וכבר אולי צפוף לו קצת. הוא יודע מה יש בחוץ? הוא משוכנע שהכל פה בפנים. התחושות באיזשהו שלב דוחות אותו החוצה. כוח החיים שנמצא בתוכו, שטבוע בו, שהוא למעלה מההבנה, שהוא לא בהבנה, אבל באינטואיציה הפנימית שאלוקים יצר אותו, הוא יצר בכוחות שיצאו החוצה. כנפיים כבר נוצרות לו בתוך הקליפה, לא לצורך מה שיש בתוך הקליפה, לצורך מה שבחוץ. יש מציאות שבתוך הרגליים, הקור, אפילו שן לבקוע את הקליפה. אבל בתודעה של האפרוח, אין מושג מחוץ לקליפה. אין לו שום מושג מה קורה בחוץ. הוא לא יודע מה זה עצים, מה זה ציפורים, מה זה בעלי חיים, מה זה אבא, מה זה אמא, לא יודע כלום. אולי הוא מרגיש את האמא שדוגרת על הביצה, את החום, את היחס, אבל הוא לא יודע, הוא לא יכול לדעת. כי הוא נמצא בתוך מחסום כזה שעד שהוא לא יפרוץ אותו, הוא בפנים. הגמרא אומרת שגם אנחנו נמצאים באותו מקום. אולי הביצה שאנחנו נמצאים בתוכה היא אחרת. יקום של 14 מיליארד שנה, אבל זה עדיין, אתה נמצא בתוך מקום שחוסם אותך. ומה זה המחסום? המחסום שמבדיל בין ישראל לבין הנביאים של השמיים. שהוא תלוי מקדש. מאז שנחרב את המקדש, יש מחיצה של ברזל. אנחנו היום עדיין לא בית מקדש. אבל טיפה מריחים אותו. בוא נאמר מקום, מקדש בידינו. תודעת המקדש היא הרבה יותר עוצמתית בתוכנו. פעם זה לא דיבר על אנשים, היום זה הרבה יותר מדבר. עדיין זה לא בדיוק אוחז את ליבנו. אני תמיד מזכיר לאנשים את ההלכה, שהרב, אבא, הרי נקפרת משקבו, היה רגיל לומר, שאדם בכל תפילה חייב, כל תפילה, שולחן ערוך, הלכה, שולחן ערוך, גמרא, כל תפילה אדם חייב לראות את עצמו כאילו בבית המקדש. כך אמר שולחן ערוך, יחשוב עצמו שהוא בבית המקדש. הוא צריך לדמות את עצמו, עומד בקודש, עומד בקודש הקודשים. אדם צריך להרגיש כאילו הוא נמצא שם ממש. וזאת הלכה, משנה ברורה. בן איש חי, שולחן ערוך, גמרא, רמב"ם, איפה שתרצו. הכל. ולא פעם אני שואל אנשים, ואני שואל אתכם, אתם לא צריכים לפעול את התשובה. כמה מתוכן את ההלכה הזאת מקיימים? אני כל פעם חוזר על ההלכה שהרב היה אומר את ההלכה הזאת, והשם אומר לי, הרב, בעקבות מה שאמרת, התחלתי להגיע למקום הזה. אני עובד על עצמי, בכל תפילה השחרית, מנסה להגיע למקום הזה. זה לא פשוט, כי אנחנו לא רגילים. אנחנו בתודעה מנותקים משם. תודעת הגלות, לקרוא לזה. ובכל מקרה, יש מקום שבו אנחנו במחיצת ברזל. אבל, מכיוון שזה יותר קרוב, וזה הרבה יותר נגיש אלינו, הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר כבר אפשר לראות, אפשר כבר לספור את השנים לקראת. זה כבר, אנחנו רואים את התהליך ההתקדמות, יכולים לסרטט אותו אפילו, אז זה כבר משנה. זה כבר אחרת. זה מזכיר מעט את דוד המלך. דוד עוד לא היה לו בית מקדש, אבל דוד היה קרוב, אז הוא כבר קנה, אז הוא כבר קנה את האדמה, כבר תכנן תוכניות, כבר ישב עם שלמה, כבר אסף כסף, היה באיזשהו מקום שקרוב למקום הזה. ויש לזה משמעות. בואו ננסה רגע לחשוב מה קורה כשאין את המחיצת ברזל. איך אנחנו עם הקדוש ברוך הוא? יש תיאורים מאוד ברורים. למציאות כשאין מחיצת ברזל. יש. כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו כאשר יישא האומן את היונק. נסו רגע לחשוב, אבא שמחזיק את הבן שלו בידיים שלו, כמה אהבה, כמה חיבוק, כמה לב, כמה רגש, כמה הקשבה לכל תנועה ורחש שלו הוא... ממש, לא? רבי לו עושה, טוב, נביא לו בקבוק לשתות. הוא עושה, אולי הוא מוכלך. ככה, לא? וגם הבן, איך אומר דוד המלך, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מקום שבו אדם מרגיש עם הקדוש ברוך הוא, כמו תינוק, והידיים של אמא שלו. זה כשאין מחיצת ברזל. זה טרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. זאת מציאות של קרבה מדהימה. זה, אני חייב להגיד לכם, אם מנסים לומר את כל הרב במשפט אחד, אי אפשר. הרבה מנסים, אבל אני אנסה מהכיוון שלי. זה היה המצב. הוא היה, כמו שהוא היה אומר תמיד, למדנו מהבבא סאלי. את הכוח הזה להרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא לגמרי. ממש כך. אני לא אבנה לכם כל הסיפורים, אני מניח שאתם מכירים הרבה, וגם אנחנו מכירים הרבה, ואנחנו בתחום שנכיר יותר ויותר ויותר. וכל, ממש, אני אומר לכם, בלי שום גוזבה, כל יום, כל יום, פעמים, 10 פעמים ביום, עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, שכולם הם קרבה ממש, לא בגלל קרבה, ממש קרבה. ממש קרבה. סיפור שסיפרה לי אחותי, אז אישה אחת שפגשה דרך החותן שלה, בחורה חרדית מבית שמש, שהרבה שנים לא היה להם ילדים. סיפור אחד מני רבים, אני מספר אותו כי עוזר קצת להבין את איך זה עובד. והיא אחרי שככה כל כך הרבה ניסתה ולא הצליחה וטיפולים ופה ושם, אמרו לה לכי לרב אליהו. הברכות שלו עושות רושם. והיא הלכה לרב, והרב בירך אותה, ולא היא, כאילו שנתיים אחרי זה, שום דבר, כלום לא עובד. ואחרי שנתיים שהיא באה לרב עוד פעם, והיא אומרת לו, הרב, אז מה אני אברך אותה? היא אומרת לו, כבר בירכת אותי. היא התחילה לבכות, אומרת לי, זה לא, לא, לא יודע, לא, בירכת, אבל אני לא... אני כל מספרת לו שהיא את הצער ואת העוגמת נפש, את הבכי שלה כל חודש. והרב כל כך הזדעזע, היא אומרת, הוא אמר לי, מה, שנתיים את ככה מתייסרת ואת לא אומרת לי, למה לא באת קודם? למה לא היית פה? למה לא באת? למה שנתיים ככה? למה הפסד שנתיים? אני גוזר עלייך! החודש! החודש זה רק קודש הקיימה. וזה מה שהיה. וזה מה שקרה. היא אומרת, באותו חודש זכיתי להיריון. מאיפה המקום הזה? מאיפה הגוזר עלייך? זה ממקום הכי קרוב לאלוקים. אתה גוזר בשם הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש אלפי סיפורים כאלה. אני כבר יודע כמה מאות. כבר... אתה אפילו לכתוב אותם בספרים, עוד פעם, עוד סיפור, אותו דבר. סיפר לי עכשיו בלי כניסה, דני, נמצא פה? עכשיו, לפני שהכנסנו, ואני אספר לך מה שקרה לי. סיפור אחד ועוד סיפור. אני בטוח שפה בקהל יש הרבה, אני מכיר חלק, הנה, פה ישראל יש לו סיפורים, או... כל הסיפורים, סיפורים פלא מבהילים. תוכלו לקרוא אותם בספרים, תוכלו לשמוע... אנחנו ננסה לספר אותם, מה כל הסיפורים האלה? מה כותרת לכולם? המקום הזה. אבל זה לא תמיד עובד, כמו שאתם שומעים בעצמכם, מהסיפור שסיפרתי עכשיו, לפעמים כן, לפעמים לא. אז אבא סיפר לי פעם, על אבא סאלי, על אבא שלום, שגם הוא היה לו, מה זה גם הוא, הרב למד ממנו את כוח התפילה הזה, המופלא. אבא סיפר לי, שהייתי שואל אותו, סיפר לי, שאלתי את הבבא סאלי, איך? מה זה? איך? כל הסיפורים שלא מן העולם הזה. אבא סיפר, היה, הייתי הולך לבבא סאלי, שואל אותו. זה היה או לא היה? החלק היה אומר לי, היה, אחר כך אמרו לי, סתם ספרי. שאלתי אותו, היה? איך? למה? למה עשית? איך עשית? ואתם שומעים שזה מכוח, זה מכוח אהבת ישראל. מכוח ההקשבה, הרגישות, עצומת לב, האכפתיות. אחותי סיפרה לי סיפור אתמול ש... לא יכולתי לשם איתו. אמרתי לו, לא יכול סיפר. סיפור שאני סיפר לכם, שמעתי אותו פעם לפני אתמול בערב. סיפרה לי שהייתה ילדה קטנה. אני כבר לא הייתי בבית. והרב, אתם יודעים, היה שנים, לגבי שנים מקבל קהל בבוקר, מאחרי שחרית עד שיוצא לבית הדין. כל בוקר זה היה כזה רכבת. נוסעים, אני מניח שחלק מכם גם אולי היו שם. ב-9:15 כבר סוגרים, הרב היה אוכל אוכל בוקר של... אני ראיתי את האוכל בוקר הזאת. זה אוכל בוקר של 2 דקות. אם לא שאימא הייתה יושבת אליו, הוא לא היה אוכל. לפני בית הדין. היה אוכל, כבר יורד לבית הדין המנית, כבר לבית הדין, הכל במהירות. זה שהיה שם, מקבת קהל, אמר, סליחה, כולם, אפשר, מי שלא הספיק, יבוא מחר. הייתה שם אישה אחת, אמרת לו, לא, פיקוח, זה מה שיש לחיים, אני חייבת עכשיו. אמרה לה, בנה, אי אפשר, זה לא, זה משהו שקשור לחיים, בבקשה. היא אמרה לה, המזכיר אמרה לה, אי אפשר. הרב, אמרה, מה קרה? הרב, משהו שקשור לחיים, בבקשה, אני חייבת עכשיו, לא יכולה לחכות. היה כנראה ויכוח בין האישה לבין המזכיר, אז אחותי סיפר לי, שמעתי, ככה, הלכתי לראות מה קורה. ככה, עמדתי גם מאחורי הדלת. והאישה נכנסת לרב, ואומרת לו, הרב, זה שאלה של חיים, אני חייבת תשובה עכשיו. אמר לה, מה השאלה? אל תצחקו. היא אומרת לו, החתול שלי כבר אוכלת יומיים, הולכת למות. המזכיר שעמד שם מאחורה, עשה, תפס את עצמו להתגדל מצחוק. והרב מקשיב לה. אומר לה, למה היא לא אוכלת? מה קרה? והיא מספרת לו כזה כאב על החתולה שלה ש... והרב אומר, תנסי אולי ככה, אולי תנסי אחרת. ואחותי אומרת לה, אני עומדת שם, אבל אני לא מבינה. אני גם לא הייתי צוחקת בפה, הייתי צוחקת בלב. זה שאלה של חיים. והרב, אחרי שמסביר לה מה לעשות, אומר לה, תראי, אם זה לא יעזור, תחזור לי פה בעוד יומיים. תספר לי מה קורה. זה חשוב לי. בבקשה. היא אומרת לו, כן, אני מבטיחה לך, אני אבוא לפה עוד יום, אספר לך מה קורה עם החתולה. והולכת. והמזכיר היה בהלם. הוא אומר לרב, הרב, תסביר לי, למה זה לא כל חשוב? הוא אומר לו, הרב, זה אחת השאלות החשובות ביותר שהגיעו לה היום. הוא אומר לו, חתולה, 100 כמון נדרסים ביום. זה יכול להיות. אבל של האישה הזאת זה החיים שלה. אם החתולה תהיה חולה, היא תהיה חולה. אם היא תמות, יהיה לה משבר, שברון לב. יש אנשים שזה החיים שלהם. אחותי אמרה לי שזה היה בשביל הבית ספר שלו, אין כדוגמתו. אני הייתי צוחק. אולי עכשיו לא, אני אנסה אחרי לא לצחוק. וזה רק מהמקום הזה שבו אדם מרגיש כל בן אדם ואוהב כל בן אדם. התפילות שלו יכולות לעזור. אני אספר לכם סיפור, איזו אישה אחת סיפרה לנו סיפור על... אישה, היא אמרה לי ככה, תקשיב. אני בחיים שלי לא האמנתי באלוקים. אני הייתי מרץ ושמאלה ממרץ. לא, כלום, שום דבר. עם כל מה שזה לפנים. לא אהבתי, לא האמנתי באלוקים, ולא בבני אדם, ולא בשום דבר. כזה צפנבונת כזאת. מרירה מבפנים. היא אמרת לי, קרה לה איזה אסון, אבא שלה נפטר, והייתה ממש במשבר. אמרו לי ללכת לרב אליהו, והיא אמרה, אני, לרבנים, מהמקום שלי, מה פתאום רבנים? אמרו לי, תנסי, לא תפסידי. בקיצור, הלכתי, באתי אליו. וביקשתי ברכה. וסיפרתי לו שאבא שלי נפטר. אז הוא אמר לה, יש לך משהו מאבא שלך? זה מה, כן, הסידור שלו נמצא אצלי. מתאים את הסידור שלו. הרב לקח את הסידור, סידור רגיל. ראיתי את הסידור, זה לא כתוב בו כלום. דפדף בו. אז הוא אמר, תחיל לספר לי את כל הסיפור של המשפחה. סיפר לי על האחים שלי, סיפר לי על אמא שלי, סיפר לי על המצוקות שכולם עוברים. לא מהמקום של, בואי נראה לך שאני יודע. אלא מההשתתפות בכאב. וראיתי, אומרת, פעם ראשונה מישהו שאכפת לו ממני. פעם ראשונה בחיים. אני בת 38. לראשונה בחיים מישהו אכפת לו ממני מהסבל שלי, מהמקום שלי, מהמצוקה. ממה שאני מרגישה בפנים, לא איך אני נוטצת בחוץ. לא עם הביטחון העצמי של החוץ, עם הציניות הזאת. ואז הוא עושה לי התרת נדרים. קורא לה מזכיר, שני המזכירים שהיו שם בחוץ. יושבים יחד, עושים לי התרת נדרים, ואני מרגישה איך שכל הקליפות ככה נושרות ממני, והוא מברך אותי, ואמרתי לי, אני רוצה להתחתן. בת 38, זוגיות, זה כבר נשמע חלום הזוי. ואני מברך אותי, ובפלא, מיד זכיתי למצוא את הזוגיות שלי, ובאתי אליו אחר כך, ואמרתי לו, הרב, אני יודעת שזה נשמע בקשה מוזרה, אבל אני רוצה ילד, רוצה ילדים. והרב צוחק. והוא אומר, הרב, בבקשה. והוא צוחק. והוא לא מברך אותי. ופעם שלישית אני מבקש ממנו, והוא לוקח נייר וכותב לי, הכל בסדר. נותן את הנייר המקחי. תשמרי. ואני הולכת לרופא אחרי שבועיים, ואומר לי, גברת, כבר חודש בהיריון. היא אומרת לי, ראיתי אותו, ראיתי שיש אלוקים, אבל ראיתי יותר מהכל שיש מישהו שאכפת לו ממני. ואם אנחנו שואלים איך הרב בירך, זה הכל מאהבת ישראל שהייתה לו, כמו שאתם שומעים מהשני הסיפורים האלה ומאלף סיפורים אחרים, ומכוח אהבת השם שהייתה לו, מדהימה. מדהימה, מדהימה. אמיתית. והוא סיפר לנו פעם על הבבא סאלי, אני זוכר. פעם היינו שם. הבבא סאלי לא רוצה לברך באותו יום. והרב היה אצלו, הוא אמר לו, גם כי יזעק והשבע, סתם תפילתי. יש מצב שבו כל סתום. כאילו, המחיצה כבר, המחיצה משום החזך, בתוקפה היום. אין טעם שאני אברך. והיה איזה יום אחד סיפר לי אפרים, האיש אחראי על המזון שם בבית החולים, שיום אחד הרב קורא לו. הוא אומר, הייתי בא כל בוקר לרב, רק לראות את החיוך שלו. שתבינו, מצב נורא, שהרב היה בבית חולים, הרב שהוציא אותו ביום האחרון, היה שוקל 35 קילו. וכל גופו היה מסרקות של ברזל. אבל זה בכלל לא שינה, כל הכאב הזה, שראינו אותו, הוא אף פעם לא התלונן. אף פעם לא אמר, איי, כואב לי, תעשו לי, תקחו לי, תקחו לי, כלום. והרופאים לא תמיד הבינו מה קורה שם. והוא היה מאיר פנים לכל אחד. פעם אחת עשו לו איזה טיפול רפואי, שהוא ממש לחתוך בבשר החי, אבל בלי הרדמה. היה אסור לעשות הרדמה. והרופאים, יומיים קודם, אמרו לנו, זה השם ירחם. זה משהו נורא. הם אמרו לנו מראש, ואמא שלי כמעט התעלפה רק לשמוע מה הולך לקרות. וכל אחד שהיה שם, והחיות בחו פשוט, לפני שזה מחר מתחיל. מרוב שהם יודעות כמה, הם מכירות מה זה. והרב בא את הטיפול, ולא אמר מילה. ולא בכה, ולא צעק איי, ולא כלום, 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 כלום. כשנגמר הטיפול, הוא קורא לרופא, והרופא כבר היה בטוח שהוא בא לבקש איזה משככי כאבים או משהו. והוא אומר לו, אני רוצה לומר לך תודה רבה שטיפלת בי. וכל מי שהיה שם. לא היה יכול לעצור את הדמעות שלו. איזה בן אדם. איזה בן אדם. כל כולו אהבת ישראל. וזה כל כולו אהבת השם באותה מידה. סיפר לי אפרים שהיה שם, בא כל בוקר, אחרי על המזון שם. הוא בא אליי, סיפר לי, לא יכול לספר את זה, נחנק מדמעות. הוא אומר לי, פעם אחת הרב, באתי אליו להגיד לו בוקר טוב. והרב, אחרי שהוא אומר לי, בוקר טוב, אני כבר יוצא, הוא אומר לי, בוא. עכשיו עת רצון. יש לך עליי איזה בקשות? משהו? נתפלל על מישהו? תגיד. אז הוא אומר לו, פלונית הכרה, הרב בירך אותה. ואלמונית לא התחתנה, הרב בירך אותה. ותגיד, עוד, תגיד, עכשיו עת רצון, עכשיו תגיד מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, נסיתי ככה לזכר כל מה שאני יודע וזה ו... כל מה שאמרתי לו באותה שעה, הוא בירך. וכל מה שהוא בירך באותה שעה, קרה. מיד. מה, זה, באופן פלא. והוא אומר לי, יושב אצלי ובוחר, אומר לי, איזה טיפש הייתי. למה לא ביקשתי עוד? ומה יהיה עכשיו? ומי יתפלל אלינו? ומי ידע מתי השערים פתוחים? ומתי המחיצה הזאת נסדקת, נפתחת? והאמת היא שהמחיצה היא סדוקה כבר. זה כבר לא אותה מחיצת ברזל שהייתה. והיא, הבן איש חי כותב בתפילה של, בלשם ייחוד של ראש השנה, שכל העבודה של ימים נוראים זה הפירוק של המחיצה הזאת. שהברזל יהיה קצת פחות עבה. אם הוא 5 מילימטר, שיהיה 3 מילימטר, שיהיה 2 מילימטר, שיהיה פה סדק ושם סדק, בשעות שבהם זה פתוח לגמרי. וגם אנחנו צריכים לדעת שזאת התשובה האמיתית. התשובה האמיתית היא לא רק להגיד, אני עכשיו מתגבר ואני הולך... שזה ודאי נכון, אין ספק, בלשון הרע, אלא להגיע למקום של בנים אתם לשם לוקחם. מה זה יום כיפור? בלשון חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כמו יום כיפור וט"ו באב. יום כיפור, רש"י אומר, יום, מה אומרת? יום סליחה ומחילה לישראל. זה יום שבו הקדוש ברוך הוא מרוב טוב, מרוב אכפתיות, מרוב אהבה, הולך ומנקה אותנו. ואנחנו ממש נמצאים בתקופה, הרב היה תמיד להזכיר את זה, תקופה שבה הקדוש ברוך הוא מתערב. איך היה אומר הרב צידו זכרונו לברכה? יש לו אינטרס. הקדוש ברוך הוא בעל עניין. הוא אכפת לו, הוא דוחף, הוא באופן אקטיבי. הוא מעל השם את לבבך ואת לבב זריך. אנחנו מכירים את זה, כל מי שעוסק בפעולות של תשובה מכיר את זה מצוין. מכיר את זה מצוין, זה מדהים לראות את זה. שבוע שעבר הייתי בכמה הצרות בתל אביב של ציבור, בתי ספר תיכון, חילונים. מדהים לראות, גם השבוע יש לי כמה, מדהים. קודם כל, רק הרצון, איך אמרו לי? 16 שנה לא היה פה רב, ואתה הרב הראשון, 20 שנה לא היה פה, הייתי בכמה מקומות. ובסוף, אחרי שאתה גומר, אחרי 16 שנה האלה שאף אחד לא היה פה, התלמידים באים כולם ועומדים בתור ורוצים ברכה, ואתה אומר, איך זה מתלבש עם הלבוש שלהם? עם הלבוש של הבנים, של הבנות, עם... איך זה מתלבש? הכמיהה, העינם הבורקות, הבקשה תבוא עוד, הצלצול מתוצל, והמנהלת, לא, אנחנו רוצים להישאר פה, לא רוצים ללכת לא רוצים הפסקה, לא רוצים הפסקה. שמעת פעם בעולם דבר כזה ייצור? אתם יודעים שלא רוצים הפסקה? יש ייצור כזה בעולם? יש. שלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא רעב למים, ורואים את זה בחוש. וזה יום כיפור. במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופה ש... יום כיפור בתקופה של אומה לשמת לבבך ואת לבב זרעך. בתקופה שבה הקדוש ברוך הוא שולח רוח טהרה ממרום. במיוחד אם זה מתחבר לחיבור הפנימי שלנו למקום קודש הקודשים, שזה המקום שהוא משם יוצא טהרה לישראל, משם יוצאת כפרה לישראל. על זה הרב היה מדבר הרבה. ואם אנחנו רוצים באמת, לא יודע אפשר לומר רוצים, אני חושב שזה ממש צבא. תמיד אומרים, כן, הרב נמצא, הרב קיים, הרב צדיקים אתם גדולים מחייהם, וזה בנכון, אנחנו מרגישים את הנוכחות של הרב על כל צעד ושעל. אבל עדיין יש הלכות. והלכות של שבעה ושלושים בשנה, וזהו, אנחנו כבר אחרי 3.5 חודשים. ואני חושב שהצוואה של הרב זה להמשיך את האהבה הזאת. ממש כמו השם של הכנס הזה, תשובה מאהבה. להמשיך את האהבה הזאת. לדעת שהמחיצה הזאת היא מתפרקת. היא בשלבי התפרקות. וכשרדחנו עושים את העבודה שלנו, היא יותר מתפרקת. ככה עשה הבבא סאלי, ככה עשה הרב. ככה אנחנו התלמידים שלו צריכים לעשות. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, זאת הפעולה שמעוררת. איך תינוק מתחבב על אמא שלו? מושך לה בסמלה מבוא, מושך לה בסמלה משם, ובוכה, יש לילדים אלופי העולם בלמשוך את הלב של האמא, נכון? יש שיטות. לא צריכים, לא, אפילו לא לומדים אותם, אז זה בא להם. מה להם? החיוך פה והחיוך שם. נכון? מלכות הדאר כמלכות הדרכיה. במציאות של העולם הזה, זה הכל משל עולמות העליונים. ככה זה בעולמות העליונים. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, ככה מביאים מלכות. זה משיח. מה זה משיח? מה זה גאולה? זה. ככה להיות קרוב לאלוקים. בלי מחיצה של ברזל. זה משיח, זה גאולה. הכי קרוב, תרם יקרא ואני אהנה. איך היה אומר הרב צבי זכרונו לברכה? זה יסוד החיים של עם ישראל. יסוד החיים שלהם. מה זה בעזרך לגוי גדול? מה זה לגוי גדול? 2 פרומיל, גוי גדול? 2 פרומיל, 2.5 לדעת המחמירים. אפילו לא 0.5%. זה גוי גדול? ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו וכל קוראינו אליו. זה גוי גדול, שהוא עם, עם שלם. עם שלם. עם אותם דברים שדיברנו עכשיו, קרוב. אלוקים קרובים. במה? כמו תינוק, כאשם אלוקנו וכל קוראינו אליו. זה מה שדוד המלך אומר, ככה הייתי לאלוקים, וככה אלוקים היה לנו. זה חוני המעגל, בתקופת בית מקדש. בן המתחתה לפני אביו, ואומר לו, אבא, תעשה לי כך, תעשה לי כך. שיבני בחמין, שיבני בחומר, בצונן. אבא, תעשה את ה... אני זוכר באותו ילד, איך הרב היה מאיר אותנו בבוקר. איך היה? אף פעם לא בקום. אף פעם לא. אף פעם לא. אתה רוצה להכנת לחמה מנטלת ידיים, חמים ככה, בחורף, פושרים. יש לך מים כעת מוכנים, אתה רוצה? יש לך שוקו כבר מוכן. והיינו באים, בוא נשפל לך טיפה על האצבע, לראות אם החום מתאים לך, של הנטילה, אתם מבינים? אני קם בבוקר, יש כבר כלי של מים, פושר. ולפני שנתן ידיים, הוא אומר לי, תבדוק את החום, שלא יהיה חם מדי או קר, אני אשאיר בדיוק מה שאתה רוצה. אז הוא עושה לנו בדיקה, לא את בועת האצבע בתוך המים, שזה מים לפני נטילה. יד לפני נטילה, הוא שפך לך על אצבע קטנה, זה המים, עוד טיפה מים אחרים, עוד מים קרים, סלבה. צריך לתת את ידיים. כבן המתחזה לפני אביו. שיבני בחמין, שיבני בצומן, אתה רוצה שוקו, תתאם, זה החום, זה ה... כן. סיפר לי הבן שלי אלעד, שבוע אחרי החתונה. אשתו ביקשה לנו כוס קפה בבית של ההורים, והיה נעים לה. אז הוא אומר לה, חנה, כמה סוכר לשים לך? הרב אומר לה, הרב עמד מאחורי, אמר לי, אלעד, אתה לא יודע כמה סוכר יש לך שתה בקפה? מה זה? מה זה? שבוע אחרי החתונה. אתה לא יודע כמה כפה, איזה בעל אתה? ככה, זה הרב היה. הסיפור גם בחתולה. זה הרגישות הזאת. זה רגישות בתוך אהבה. ממש, ככה הוא התנהג עלינו. ככה, הוא לימד אותנו מה זה אהבה של אבא לילדים. אהבת עולם. וזה ממש אותו מציאות שקדוש ברוך הוא מתאר לנו את האהבה שלא עלינו. כבן המתחזה, ככה הסיפור שיכול יהיה מעגל. או שיבני בחמין, או שיבני בצומן, חם לי מדי, קר לי מדי, איך אתה רוצה? את הקפה שלך. זהו, ככה קדוש ברוך הוא מתנהג אלינו. ולמקום הזה צריכים להגיע כולנו. הרב אליהו זה לא סיפור של לקרוא ולהגיד, הפסדנו. זה צוואה לכולנו. זה אב טיפוש שאנחנו כולנו צריכים לאמץ אותו ולומר, אנחנו גם צריכים להיות. להגיע למקום הזה של אהבת השם. ב-30 של הרב, אני אומר שחלק מכם היה כאן. אני מזכיר את זה לעצמי הרבה. עמד פה הרב דרוקמן בעולם הגדול ואמר, אני מכיר את הרב עשרות שנים, ואני זוכר את זה בתור ילד. היינו יודעים את הקוסטה של הרב דרוקמן, איך הוא שותה אותה. למדנו. הוא היה מגיע כל שבוע, יושב עם הרב שעתיים, שאלות. אנחנו יודעים את הקוסטה שלו, איך הוא בדיוק אוהב את הקוסטה שלו לעשות, היינו עושים לו. זאת אומרת, אני מכיר סיפורים על הרב. אני מתאר לעצמי שאם אני אשב איתו, ייצאו 3 ספרים רק מהסיפורים שלו. אבל הוא אמר לי, הוא אמר כאן, הכל זה סיפור אחד. זה לא, אתם יודעים, איך זה צדיק גוזר בקדוש ברוך הוא מקיים. זה מתחיל עם זה שהקדוש ברוך הוא גוזר, וצדיק מקיים. כך הרב היה. אני אומר, הרב אליהו היה מחמיר, לא מחמיר. לא מחמיר, לא מחמיר. זה זה. זה השם גוזר. וממש באהבה, באהבה, באהבה. מסיפה לי פה מאוד יחי, בני, אתה אומר, אני ראיתי אותו פעם איך הוא מנשק את הציצית שלה, הציצית שלו, אמרתי לבן, תראה, אתה רואה? זה כל התורה כולה. אתה רואה? אתה רואה? תסתכל, תסתכל, איך הרב מנשק את הציצית שלו? זה כל התורה כולה. איך הוא בודק אותי, איך היה בודק את רוגים, איך היה מתלהב מאת רוג. איך הוא לא היה מסוגל, אני אומר לכם, אני ישבתי לידו אלפי אתרוגים. אלפי אתרוגים, הייתי איך הוא בודק. ללמוד. ומה למדנו? לא רק מה פוסל, מה לא פוסל, מה מותר, מה אסור, מה מורכב, מה לא מורכב. שהוא לא היה מסוגל לומר על אתרוג פסול. נדיר, אחת לא יודע לכמה. לא יכול. יש אבא שיכול להגיד לבן שלו שהוא פסול? על מצווה שהיא פסולה? לא יכול. לא יכול לזרוק את הסכך של הסוכה. לא יכול לזרוק, הוא היה שומר אותה משנה לשנה. איך אפשר לזרוק? סכך שכתוב עליו קודש? היה לוקח את הסכך, אורז אותו, כמה אחרי זה משתמש. רק כשלא הייתה ברירה, היה זורק אותו. לא יכול, את התמונות. היה שומר את התמונות. קודש. את המצע, את הלולב, את הציצית, את התפילין. איזה. אז פלא שהיה לו כל... זה הכל עניין של אהבה. אהבה. חלות של שבת. הכי פשוט, נכון? נרות של שבת. איך הרב, אם מישהו היה צריך רק לראות את הרב, מכין נרות שבת. באיזה אהבה. באיזה אהבה. איך הרב היה לומד? איך הרב היה מתייחס לכל רשי? לכל פסיק ברשי. מאהבה. מאהבה. זה נקרא תשובה מאהבה. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים בדור שכל יום ביום אותה מחיצה שמפסיקה את החיבוק הזה של הקב' הוא אלינו, שמפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים, בין הבנים לאבא שלהם, שמפסיקה את האהבה, ודור שזה הולך ונסדק, הולך ומתפרק. בדור כזה תפקידנו הוא להגביר אהבה. להגביר אהבה. ומהגברת אהבה מנצחים. הרב, גם כל הפסקים שלו היו בנויים על זה. סיפר לי מישהו פה. על יחס לחילונים. סיפר לי שהוא היה נכנס, נכנס להיות רב באיזה יישוב של חילונים. ובאו אנשים והצטרף למניין. ומישהו אמר לו, תשמע, מניין לא מניין, כי אנשים נדלכים בתר, כי אנשים נוסעים שבת, כי אנשים ככה, כמה נסיבות. והוא היה מבולבל. סוף סוף אנשים באים להתפלל, ומה אני אגיד להם? אני לא מפלל אתכם, כי אתם לא מה. והוא בא לרב. הוא אומר, רב, אני מצוקה. יש התקרבות כל כך גדולה, ומה? אומר, הרב אמר לי, הם באים להתפלל? אז מה השעה שלך בכלל? ואינה בא להתפלל? בא לבית כנסת? נפלא. בטח שהוא מצטרף, מה השאלה? זה המציאות של החיבור, של הקירוב, של האהבה, אהבה, אהבה. אהבה, אני ראיתי אותו פעם מול אסירים, איזה אהבה. מול אנשים שנחשבים אולי הכי פחותים. הוא פעם היה בבית כלא לנוער. ודיבר עם האסירים הצעירים בכל האהבה שבעולם. ואמר להם, אתם יוצאים מפה? אתם יוצאים מהמקום הזה? אתם מגיעים אליי, למשרד. ואני אומר פה, זה הפרן נמצא לידי. אני אומר לו, תקשיב. מישהו מהחבר'ה האלה מהפה מגיע מבית סוהר הזה? הוא ראשון שנכנס. הוא ראשון שנכנס. ואנחנו נעזור לו, ונטפל בו, נפתח לדלתות, נתקשר לנשים, נעשה הכל בשבילו. שאלתי אחר כך את זעפרני, הגיעו האסירים, הילדים האלה? אמר לי, כן, בטח שהגיעו. הגיעו, יצאו מבית סוהר, בנוער, איך שהם יוצאים? באו לרב. ועשיתי מה שהרב אמר. הם הראשונים. הם הראשונים. היה שרים, ח"כים, כל מיני חשובים, שגרירים, לא יודע מי, מנהלי מפעלים. כל הכבוד. הם לפני כולם. כך הרב אמר, וכך עשיתי. וזה היה המקום של הרב. אני רוצה לברך אתכם, קהל קדוש. אתם רוצים ברכה? רוצים ברכה? ברכה צריכים לרצות, זה לא... זה לא ברכות של הרב, אבל אולי, מי יודע, משהו עבר בגנים. אני אגיד לכם מה אני אברך אתכם. תבדקו אותו אם אתם רוצים את הברכה. אני הולך לברך אתכם שהעמידות של הרב אליהו, שהכוחות שלו, שכוח אהבת ישראל שלו, שכוח התפילה שלו, שכוח התורה שלו, ידבק בכם. אז תבדקו אותו אם אתם רוצים. רוצים? אז תתיישרו לברכה. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, שיזכו לתשובה מאהבה, שיזכו שאהבת השם ואהבת ישראל ואהבת הארץ ואהבת המצוות של הרב תדבק בהם, שיזכו להתפלל לקדוש ברוך הוא כמו בן אל אבא, שיזכו שהקדוש ברוך הוא ישמע אותם כמו אבא לבנים, שיזכו להאיר את אור התורה שכל מי שיראה אותם יגידו אלה הבנים של הקדוש ברוך הוא, שיזכו בית השם יתברך להגדיל תורה מאהבה, להגדיל תשובה מאהבה, להגדיל תשובה מתוך שמחה, מתוך עוז, מתוך עוצמה, מתוך בריאות, שהמיטות של הרב אליהו ידבקו בכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.